Isso o Daphne com o Rotas e a chamada. Toda rabá. Tov, shalom lechulam. אנחנו היום נלמד בעזרת השם על דבר חריף. לפני שאנחנו מתחילים דבר חריף, אני חוזר בקצרה על משהו שהוא מתחבר לדין חריף, אבל אנחנו חייבים כל הזמן לזכור אותו. דבר שלמדנו בשיעור הקודם, שזה כבר כמה שבועות, כי היה חנוכה באמצע ועוד, וזה על דבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי, שזה במקור שבע כאן בדף. בדף שלפניכם יש סיכום של דבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי. אמרנו שספרדים פוסקים שמותר לכתחילה לערבב את זה יחד עם חלב. זאת הפסיקה הספרדית. אתה יכול לקחת ותפוחי האדמה התבשלו בכלי בשרי, אתה יכול לשים עליהם חמאה, אתה יכול לערבב אותם עם גבינה. זאת הפסיקה הספרדית. והסברנו את הדברים, אמרנו שלכתחילה כשאדם מבשל אז הוא מבשל בכלי מתאים, אבל בעיקרון הוא יכול לערבב גם בכלי הפוך. לעומת זאת, אשכנזים לא יערבבו בכלי הפוך, כמו שראינו בפעם הקודמת. לא יערבבו עם אוכל הפוך, לא ייקחו תפוחי אדמה שבושלו בכלי בשרי ויערבבו עם חלב. אבל יש ארבע קולות לאשכנזים. קולה אחת, שאם זה כבר התערב, מותר לאכול. אז אסור לכתחילה לערב, אבל אם זה התערב, מותר לכתחילה לאכול. אם בטעות שמו חמאה על תפוחי האדמה ולא ידעו שתפוחי האדמה האלה בושלו בכלי בשרי, אז מותר לאכול את התערובת הזאת, שזה דבר אחד. דבר שני, ניתן לאכול את התבשיל בכלי חלבי. אתה יכול לקחת תפוחי האדמה שהתבשלו בכלי בשרי ולשים בכלי חלבי, וזאת השלכה מאוד גדולה, למשל במרק או דברים כאלה שרוצים אולי לתת מנה ראשונה בפר, מרק שהתבשל בכלי בשרי, לתת בכלים חלביים, אז זה בסדר. אבל אמרנו שצריך לזכור איך מעבירים את זה. אם זה קר, אתה יכול להעביר את זה איך שאתה רוצה, אבל אם זה חם, כמובן אתה חייב להכניס מצקת שתואמת את הסיר. לא להתבלבל, אם הסיר בשרי, המצקת תהיה בשרית. הדבר הבא שראינו, שלא צריך להמתין. אין דיני הרחקות, לא צריך להמתין, ואפשר מיד אחר כך לאכול חלבי. מיד אחרי תפוחי אדמה שבושלו בכלי בשרי אפשר לאכול חלבי. והדבר האחרון, שאם זה לא בן יומו, אז אפשר לכתחילה לערבב עם המין ההפוך. אז אם זה לא בן יומו, אין בכלל בעיה, אפשר לקחת ולכתחילה לערבב עם המין הנגדי, עם בושלות תפוחי האדמה וסיר של 24 שעות, לא בישלו שם בשר. אפשר לקחת את תפוחי האדמה האלה, גם אשכנזים, ולכתחילה לערבב עם חלב. עכשיו, כל הדברים האלה הם דינים של פרווה שבושל בכלי בשרי או כלי חלבי. אמרנו שבדינים האלה בסך הכל אנחנו מקלים הרבה יותר ממה שהעולם רגיל להקל, ולפעמים צריך להיזהר בזה באמת מלחשש לטעויות. אם אתה מתחיל להגיד, טוב, לוקחים בשרי, חלבי, פרווה, צריך להיזהר, לחשוב באמת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אבל מצד הדין, מה שאמרתי עכשיו זה דבר נכון. הדבר הבא שיש לנו הוא שכל הדין הזה לא נאמר בחריף. וזה למעשה השיעור היום, אבל אי אפשר לדבר על דבר חריף בלי להבין את כל מה שדיברנו עכשיו, כי כל מה שדיברנו עכשיו למעשה זה מבוא להבין שהדבר הזה לא קיים בחריף. אז בואו נראה את מקור אחד, חולין קופי דלף עמוד ב'. צנון שחתכו בסכין, שחתך בבשר, אסור לאוכלו וקוטח. כלומר, אין דין נת ברנת. נת ברנת זה הדין שאמרנו קודם, פר ושהתבשל וכלי בשרי, יש לו דין של נת ברנת, נותן טעם, בר נותן טעם, שזה טעם חלש יותר. אז אין דין כזה, אין דין של נת ברנת, כאשר מדובר על חריף. אם לקחת צנון, צנון זה סמל לדבר חריף. בימינו נגיד בצל, זה דבר גם יותר מעשי וגם יותר חריף. צנון הוא פחות חריף קצת היום. אז אם אדם לקח בצל וחתך בכלי בשרי, הוא לא יכול לערבב את החלה, את הבצל יחד עם תבשיל חלבי, יחד עם קוטח. קוטח זה דוגמה לתבשיל חלבי. אז אם אתה לקחת דבר פרווה, חתכת בסכין בשרי, אתה לא יכול לערבב את זה עם חלב. הגמרא אומרת, ואני מילי צנון, דאגב חורבי בלה, צנון בגלל החריפות שלו הוא בולע, אבל קישוט, גרלי בי פסיק ואכיל. אם זה דבר שהוא לא חריף, והוא גם לא קשה, יש כאן עוד נקודה, אבל נעזוב את זה כרגע, אבל בוא נאמר למשל קישו, אז הדבר הזה, אתה יכול לחתוך את המקום שבו חתך הסכין הבשרי ולאכול יחד עם חלב. אז אם אני מנסה לסכם מה שראינו בינתיים, שני חידושים עלו בגמרא ממה שראינו בינתיים. חידוש אחד, אנחנו מדברים על חריף, חידוש אחד שאין דין נת ברנת בחריף, ולכן בצל שלמשל בושל בכלי בשרי שווה בשרי ואסור לערבבו עם חלב, בניגוד לתפוח אדמה שבושל בכלי בשרי שלספרדים מותר לכתחילה לערבב עם חלב, וגם לאשכנזים אם ירבבו לפחות זה יהיה מותר. כאן אסור לערבב עם חלב, ואפילו בדיעבד הכל אסור. אם ערבבת עם חלב, אסור לך לאכול את התערובת הזאת. כלומר, יש כאן דין שגם לאשכנזים, גם לספרדים, חריף, הוא הרבה 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 יותר חמור מכל נת ברנת שדיברנו קודם, שנותן טעם בר נותן טעם, שדבר פר ושבושל בכלי בשרי. חומרה שנייה שנאמרה בחריף, מה היא? באותה גמרא שקראנו עכשיו. באותה גמרא שקראנו עכשיו, לא מדובר על בישול, מדובר על סכין, על קר. על קר. חומרה שנייה שנאמרה בחריף, זה שחריף כמבושל. כלומר, גם אם חתך דבר חריף, חריף קר וסכין, אז התוצאה, וסכין למשל בשרית, אותו דבר גם חלבית, רק זה דוגמה, כן? זה גם כן שווה בשרית. כלומר, זה יותר חמור מהבחינה הזאת, אפילו מ... כלומר, זה כמו בישול, אתה מבין? יש כאן משהו שאתה רק חתכת. זה כמו בישול, וזה אפילו יותר חמור מבישול, כי בישול של פרווה בכלי בשרי, עדיין התפוח אדמה נשאר פרווה, וכאן הוא לא פרווה. יש כאן עוד חומרה נוספת שנאמרה בחריף. ואנחנו ממשיכים. משנה בעבודה זרה, למדהי עמוד ב', אומרת המשנה, והקורט של חילתית, מה היא טעמה? משום דמפסק לי וסכינה. חילתית זה דבר חריף. והגמרא כאן אומרת לגבי חילתית שהדבר הזה, אם חתכו אותו, בישלו אותו, הוא עדיין מעביר איסור, למרות שמדובר, תכף נבין, על דבר שהוא לא בן יומו. בגמרא שם מדובר על משהו שהוא לא בן יומו, למשל כלי שעברו 24 שעות. לפני 24 שעות בישלת בשר בכלי. עברו 24 שעות ועכשיו עשית בצל בכלי. אומרת הגמרא, אף על גב דאמר מר נותן טעם נפגע מותר. למרות שבדרך כלל נותן טעם נפגע מותר. כלומר, בדרך כלל, אם עברו 24 שעות, האוכל מותר. למשל, יש לך כלי שבישלו בו נבלות וטרפות. בישלו בו חזירים, בישלו בו דברים שרחמנא ליצלן, מה היה שם? עברו 24 שעות, הכלי נקי. מישהו בישל לך ארוחה כשרה בכלי הזה. מישהו לקח תפוחי האדמה וחימם לך, בישל לך בכלי הזה. זה לא בסדר שהוא עשה את זה, כי זה כלי לא כשר, אסור לבשל שם. אבל אם הוא בישל שם, בדיעבד מותר לאכול. עברו 24 שעות. אחרי 24 שעות הכלי נותן טעם נפגם, ולכן האוכל כשר. אומרת הגמרא, כל זה כשלא מדובר על חריף, אבל אם מדובר על חילתית, אגב, חורפי דחילתיתה, מחליה לה שמנוניתה והבה לי כנותן טעם לשבח. זאת אומרת הגמרא, אם מדובר על חריף, החריפות לוקחת את הטעם הפגום והופכת אותו בחזרה למשובח. כלומר, החריפות יכולה לקחת גם דבר שהוא לא בן יומו, גם דבר שהוא פגום, ולהפוך אותו לטוב. זאת אומרת שלפי הגמרא יוצא שיש חומרה שלישית בחריף. והחומרה השלישית היא חריף בולע ומשבח, כן? גם בכלי שאינו בן יומו. זאת אומרת, אם אני לוקח שלושת הדברים האלה, אז למשל, לקחתם בצל, חתכתם בסכין חלבית, לא בת יומה. את הבצל הזה שעכשיו הוא חלבי, למרות שהוא לא בן יומו, ולמרות שמדובר על דבר קר, אבל חריף כמבושל. ולמרות שהוא לא בן יומו, גם אם זה לא בן יומו, אמרנו שזה בולע, והופך את זה לשבח. ולמרות שזה פרווה, אבל בצל, אפילו שזה פרווה, אין בו דינת ברנת. אז הבצל הזה נחשב כחלבי. לקחתם את הבצל הזה וטיגנתם במחוות בשרי, שגם הוא לא בן יומו. למרות שזה לא בן יומו, וזה לא בן יומו, כיוון שהבצל נחשב כחלבי, אז הבצל יכול להטריף את המחוות. אלא אם כן יהיה ביטול בשישים של הלאו של הסכין, אבל עכשיו צריך לדון בדיני ביטול. אבל בדין הטהור, הוא יטריף את המחוות. עכשיו יש כאן משהו שהוא לא יאומן. הוא יטריף את המחוות, ואסור יהיה לאכול את הבצל, זה לא יאומן, כי אם אותו מקרה היה, אבל במקום בצל, זה היה סיר אפילו טרף ממש, מנבלות וטרפות. והיית מבשל בתוכו דבר פרווה, ועברו 24 שעות, היה מותר לך לאכול. יש כאן משהו שהוא לא יאומן. כלומר, הבצל בחומה שלו, למרות שהוא לא בן יומו, ולמרות שהוא פרווה, הוא יכול לגרום מציאות של טרף כמעט יותר מכל דבר אחר.
זה גם בקר? זאת אומרת, אם ישימו אותו במחוות בקר?
תשובה טובה, שאלה טובה. קר משפיע על חריף באחד משני מקרים, או אם אתה חותך בסכין, או אם זה שוהה עם נוזל חריף במשך שיעור כבישה כבוש. כמה זה שיעור כבישה? 6 דקות, 10 דקות, 18 דקות, יש מחלוקת. אבל זה צריך להיות כמה דקות עם איזה נוזל. למשל, יודעים מה זה חריין. או לחילופין, אלה שלא מכירים חריין אמורים להכיר סחוג. מישהו אמור להכיר או את זה או את זה. אז אלה דוגמאות לדברים חריפים. אז אם אתה לוקח ושם למשל כפית בשרית בתוך חריין, אז אחרי כמה דקות זה לא כל כך, זה נורא, אחרי יום, זה יכול להיות בשרי. אם אתה רוצה להשתמש בחריין לשתי ארוחות, אז לכתחילה תשים בו כפית פרווה. אבל אם אתה יושב ואתה רק מוציא חריין עם כפית נקייה, רק מוציא שם בצלחת, אין בעיה. כי זה לא סכין, וזה גם לא שעה כמה דקות, אז אין כבישה. צריך או סכין או כבישה או חם. אלה הדברים שצריכים להיות, משהו שהוא או בדוחק, או שזה כמה דקות וכבוש, או בישול. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, נכון וברור ומוכרע. כן.
צריך גם להמתין אחרי בצל שמייצר.
שאלה מצוינת. עוד שנייה אני אתייחס. זה כל מה שאמרתי עכשיו, נכון וברור ומוכרע, לשיטת האשכנזים. לשיטת הרמה. השאלה היא, מה קורה לגבי הספרדים? שני הדברים הראשונים ודאי קיימים גם אצל הראשונים, אצל הספרדים. אין אדברנד וחריף, חריף כמבושל, זה קיים גם אצל הספרדים, זה ברור. השאלה היא, האם החומרה השלישית של לא בן יומו, האם גם זה קיים אצל ספרדים? ובשולחן ערוך כותב, יורדי הצדיק וב סעיף א', צנון שחתכם בסכין של בשר בן יומו או שאינו מקונח, אסור לאוכלם בחלב, שיש אומרים, דו הדין לאינו בן יומו. שולחן ערוך הביא שתי דעות, והשולחן ערוך מדבר על זה כמה פעמים וכמה מקומות, ולא ברור לגמרי מהי שיטתו. השח כותב, ומשמע דאין חילוק בין בן יומו לאינו בן יומו, ונהגין על להחמיר בכל מיני כמו בן יומו. אלה דברי השח, והרמה כותב את הדברים בצורה מפורשת. אז לגבי אשכנזים, זה דבר ברור, זה אין מה לדבר, זה דבר פשוט. לגבי הספרדים, פשטות רוב הפוסקים לכאורה שמחמירים בעניין חריף, כך דעת כפחיים סימן צדיק וב, סעיף קטן י' וי' א', ועוד אחרים שחושבים שגם השולחן ערוך מחמיר, אלא שומר כפחיים בהפסד מרובה ספרדים יקלו. אז כפחיים מוכן להקל בהפסד מרובה. אשכנזים לא יקלו גם הפסד מעורה, כי פסיקת הרמה בסימן צדיק וב, סעיף א', שאסור, גמרנו, אין, לא בן יומו, בולע. כלומר, כל שלוש החומרות שראינו כאן, אשכנזים פסקו אותם לגמרי. אצל ספרדים יש דיון לגבי החומרה השלישית, אז כף החיים אומר, גם ספרדים צריכים לאסור, ואפשר להתיר רק בהפסד מרובה. הרב עובדיה, וכן בדבר, אומנם, מוודאי שלעניין לכתחילה צריך להחמיר בדבר הזה, ולא בן יומו, לא ברור גם שולחן ערוך, אבל הרבה פוסקים ספרדים החמירו. לעניין, בדיעבד, האם נקל רק בשעת הדחק, או יותר מזה, זה יכול להיות שיש מקום לדון לגבי ספרדים, אבל כל זה בלא בן יומו, כמובן בבן יומו, אין הבדל בין אשכנזים לספרדים, וכולם יצטרכו להחמיר בדבר. מה שאפשר להקל זה לעניין המתנה. שאם אדם אכל בצל שטוגן בסיר בשרי, אפילו בן יומו, לכל הדעות למעשה. תראה, להגיד לכל הדעות זה לא נכון, כי היו כאלה שחשבו גם דברים אחרים פה, אבל בשורה התחתונה זה גם אשכנזים. בוא נאמר, גם הרב אליושיב. אם הרב אליושיב אומר שזה בסדר, אז אומר שיש הרבה שסבורים כך. יש כאלה שלא, אבל אפשר להגיד שלמעשה אנחנו פוסקים להקל בזה. אנחנו מסכים להקל שאין דין המתנה בחריף. זאת אומרת שאדם יכול לאכול בצל שטוגן בסיר בשרי בין יומו, לפני 10 דקות בישלו שם בשר, הוציאו את הבשר, בישלו בצל, הוא יאכל, כמובן כשניקו את הסיר קודם, הוא יאכל את הבצל ומיד אחרי זה יאכל גלידה. לא יודע אם זה הולך ביחד, אבל זה כבר החלטה שלכם. אבל בעיקרון מצד הדין, אין כאן בדבר. מותר גם לתכנן, כן. מותר גם לתכנן, זה בסדר. אין דין המתנה כאן. עכשיו כאן אני רוצה להגיד כמה הערות שיש מקום לדון ולהסביר אותם. אני אומר אותם בקצרה, אבל זה מסובך. הדין של חריף הוא דין ארוך, רחב, וכמו שצריך לכתחילה להיזהר, מעניין חריף גם צריך להיזהר, לא להטריף את כל העולם בגלל הדבר הזה. מה שאני מתכוון, שלכתחילה צריך להיזהר. כל בית חייב שיהיה לו קרש פרווה וסכין פרווה. מי שאין לו קרש פרווה וסכין פרווה, קשה מאוד שינצל מתקלות של חריף. מה זה אומר? זה אומר שיש כלל בבית, יש מחלוקת לגבי קרש, אבל בעל חוכמת אדם טוען שהדוחק הוא גם ביחס לקרש, וכך אנחנו פוסקים לכתחילה. אז לכן, אדם קונה קרש פרווה, היום אפשר לקנות קרש 5 שקלים, 10 שקלים, מי שיש לו בעיה אני מוכן לממן לו. לא יבואו כולם ביחד, אבל זה לא בעיה. בקיצור, אתה קונה קרש פרווה, סכין פרווה שיש בבית, זה דבר פשוט. ויש כלל בבית, כשמכינים סלט פרווה, חותכים בפרווה. ואז תמיד אתה יודע, כשיש סלט במקרר זה פרווה. אם לא עושים את זה, אז למשל בבוקר הבת חתכה חצי בצל כדי, עם סכין חלבי, כדי להכין לעצמה, לא יודע, איזה חביתה חלבית. חצי השני מה היא עשתה איתו? שמה במקרר. בצהריים הגיע הבן, לוקח חצי בצל, חותך לסכין בשרי. ברגע שהוא חתך זה כבר טרף, אתם מבינים? כי חצי ראשון נחתך על ידי חלבי, עכשיו על ידי בשרי, אז זה כבר טרף, זה לא טוב, צריך להיזהר. חותכים בצל וסכין פרווה בקרש פרווה, אלא אם כן, עכשיו עושים עוף, אז שמים עוף ושמים בצל לעוף, אז כבר חותך בבשרי, כן? אבל באופן כללי זה הכלל לכתחיל שצריך לעשות כדי להציל מתקלות. הגמרא לא מדברת על קרש. השאלה היא, כשאתה דוחק על קרש, האם יש דחיקה גם מצד הקרש? כי כשאתה דוחק סכין על קרש, ברור שיש דחיקה גם מהצד השני. השאלה אם זו דחיקה מספיק חזקה, ברור שמשהו נדחק, ברור שיש כאן לחץ כלפי הקרש, שהסכין כאילו נכנס ויש כאילו... אז השאלה אם יש משהו למעשה, החוכמת אדם אוסר, ונראה מדברי הפוסקים שאנחנו דורשים את זה לכתחילה, אבל אנחנו נקל בדיעבד. כלומר, בדיעבד, אם חתכו וקרש הפוך, אנחנו נקל. אבל לכתחילה, אנחנו נדרוש גם קרש מתאים. עכשיו אני אומר, לכתחילה קפתי נגור במטבח, אבל בדיעבד, לא לאסור ישר. להתקשר, יש המון מקרים. יש ספר שנקרא דבר חריף. יותר שמן משמירת שבת כהלכתה. מישהו שישב, לא יודע, 10 שנים על דבר חריף. כל הדברים, ושאלת הרב יושי, ושאלת את זה, ושאלת רב שלאים וזלמן, ושאל... כל מיני מקרים, ויש המון מקרים, פתאום המקרה הזה וזה. עכשיו יש המון מקרים שצריך, אני יודע, מישהו יתקשר אליי לפני, כמובן אומר לי, מישהו לך, זה קרה הרבה פעמים, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה רק דוגמה. אבל הוא אומר, היה משהו בחריף, הוא למד על חריף, היה ברור לו, צריך לזרוק. ומדובר היה על... אדם. שטיגן בצל, חתך אותו בסכין, חתך אותו בסכין בשרי, טיגן אותו בסיר בשרי, בין יומו הכל, לקח בטעות מזלג חלבי, לא בין יומו וערבב את הבצל. לכאורה מה צריך להיות הדין? תרף. כי אם זה... בכלל, אם זה בן יום, אפילו אם זה לא בן יומו. חריף, אמרנו שבולע אפילו מלא בן יומו, הבצה, הסכין, המזלג החלבי, אמנם הוא לא בן יומו, אבל חריף צריך לאסור. אמרתי לו, תגיד לי, מתי אתה הרבבת את הבצל הזה? אומר, שמע, אני אגיד לך את האמת, אשתי אמרה לי, לך, תערבב את הבצל מהר. אבל אני, כשהיא אומרת לי ללכת מיד, תמיד זה שתי דקות אחרי. צריך בזוגיות ללמד שהאישה אומרת מיד, עושים מיד. יש לכם עוד זמן קצת, אבל תדעו. אבל הוא שתי דקות, בעלים לא אוהבים לעשות ממש מיד. צריכים קצת, חיכה שתי דקות, ואז הוא ירבב. אמרת לו, כשאתה באת להרבב, הבצל כבר התחיל להיות שקוף, אומר, כן, זה היה כבר שתי דקות, חמש דקות, לא יודע מתי הוא הגיע לשם. אם הבצל כבר התחיל להיות שקוף, הוא כבר לא חריף. הוא לא חריף. אתם טעמתם פעם בצל מטוגן? הוא לא חריף. אם הוא לא חריף, אז אולי הוא בשרי. אבל בוא נאמר שזה היה בשר, לא, לא בצל, בשר ממש. אם הוא מערבב עם סכין חלבי, לא בן יומו, זה לא יאסור את הבשר, אולי את המזלג להכשיר. אבל הבצל כשר, המחוות כשר, אתם מבינים? לא לאסור יותר מדי מהר, להתקשר תמיד, לברר מה לעשות. אבל מצד שני צריך לדעת שזה עיקר הדין. עכשיו, מה נקרא חריף? זה גם פלונטר גדול. בצל הוא חריף, בסדר. בצל, אולי צנון גם לימינו. סחור, שום הוא חריף. סחוג, חרין, אמרנו. עכשיו, יש דבר שהוא חריף ברור, ויש דברים שהם ספק. אחת ההגדרות הברורות לחריף זה כל דבר שאתה לא אוכל אותו לבד. כלומר, בן אדם נורמלי יחיל, לא לוקח סחוג מתחיל לאכול. אוכרים, יש כאלה, ולא יודע, שים... האדם רגיל לא אוכל ככה, הוא אוכל עם עוד משהו. אז דבר שקשה לאכול ככה, זה ההגדרה הרגילה לחריף. אבל יש דיון לגבי דג מלוח. יש דיון לגבי עוד דברים, יש דיון לגבי מפפון חמוץ. יש מחלוקת בזה. אז בדיעבד אנחנו מכירים, אבל לכתחילה, למשל, מלפפון חמוץ, אם אדם רוצה לקחת חצי מלפפון ולהשאיר את החצי השני, יחתוך עם סכין פרווה, כי אם הוא חותך עם בשרי, פעם מי שירצה חליל, זה פחות טוב, אם מכניס או עם סכין פרווה, או אם הוא ישראלי ואף אחד לא מסתכל, הוא יכול עם היד. לא, עם הפה, זה כבר מוגזם. אבל עם היד צריך להיזהר שלא ישפריץ על אנשים. אבל בעיקרון, אלה דברים לכתחילה. בדיעבד אנחנו נקל בהרבה דברים. אבל לכתחילה מפון חמוץ, לימון גם יש כאלה שאומרים, מפון חמוץ, לימון ובטח הדברים האחרים. מצד שני, עוד כולה שאני אומר, אם לקחו מרק שיש בתוכו בצל, אבל המרק, בוא נאמר, תוגן, הבצל נחתך בסכין פרווה וכו', ואז תגנו את זה בסיר חלבי. המרק יהיה חריף רק אם הרוב יהיה חריף. מרק בצל יהיה חריף, אבל מרק ירקות ששמו שם כמה בצלים, הם חתכו אותם בפרווה, למרות שהם בושלו בסיר חלבי, אבל הם לא תוגנו בנפרד. הם בושלו ביחד, וכל התערובת הזאת היא לא חריף, הבצל לבד הוא חריף. אבל אם הוא עם עוד דברים, אז הרוב לא חריף. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, אני רק אומר את כל הפרטים האלה, את לא את כל הפרטים, כמה נקודות, רק שתבינו שמצד אחד לכתחילה צריך לשים לב, לראות מה עושים, ולהיזהר שכל ההיתרים שנתנו פעם שעברה שנת ברנת הם לא בחריף. ואני אומר, המציאות גם, מציאותית, עד היום, אנשים שמבינים בטעמים, יוכלו לזהות אם מישהו תיגן משהו, אם מישהו תיגן בצל לפני בסיר. אנשים שרגישים קצת לטעמים, ואתה תכין להם רסק תפוחים בסיר, שאתמול עשית בו בצל, הם יזהו את זה. ראיתם פעם אנשים כאלה? יזהו, אנשים שרגישים, יגידו, תשמע, אתה הכנת את זה בכלי שעשי היה בצל, למה אתה מכין בכלי כזה? יש מציאותית, יש משהו בבצל עד היום, אז כל זה אני אומר לכם לכתחילה, בדיעבד אבל תמיד תתקשרו ותראו מה קורה אם יש תקלה, אבל בכל אופן, אם יש קרש פר וסכין פר ואז רוב הדברים, בעזרת השם יסתדרו. אנחנו בעזרת השם, השיעור הבא נלמד עניינים של, מה אמרנו, תולעים נדמה לי?
מה אמרנו?
לא אמרנו, תולעים.
תודה רבה על השיעורים.
אה, בשמחה.
זהו, לגבי הקליטת השיעורים.